אוונגליסט מירושלים, השכונות, האנשים, הריחות והקדושה, עם הרב ישראל גליס.
ערב טוב, לילה טוב לכם בירושלים, ראש חודש טוב ומבורך. איתכם ישראל גליס, ובני ברק על הפקת התוכנית, יעל צייטלין, טכנאי פסח בגד, משפחת המלכות של בית בגד. פרשת נוח, לפנינו נשמע דברים על פרשת נוח, מראש וראשון לממלכת עוז והדר, ראש מטיפתא, הרב מנחם מנדל פומרנץ, שליטה, וגם נסיים את התוכנית בוורד שלו עם סיפור מדהים על הסבא המרשם. במרכז התוכנית נדבר עם ירושלמי, מטייל עולמי, יצחק קרמלי, שהגיע אל הרי הררת וללי תיבת נוח, נשמע ממנו עוד מעט. יום שישי, בית חשוון, יחול יום ההילולה של בעל המקור ברוך, 53 שנים, האדמו"ר מסערט ויז'ניץ, אנחנו נשמע את קולו במהלך התוכנית בשירה. שבת יחול יום פטירתו של הסבא מרוז'ין, 162 שנה לפטירתו של הסבא מרוז'ין, נשמע בתחילת התוכנית ניגוני הסבא מרוז'ין, וגם בהמשך נשמע שירים שקשורים לבויאן ולרוז'ין. אז בואו נפתח את התוכנית עם שירו של הסבא מרוז'ין מתוך הדיסק הזכירו של חסידי בויאן, שירו של הסבא מרוז'ין, ניגון מיוחד.
Thank you.
איך לנסוע לארץ ישראל? נשמע את הרב מנחם מנדל פומרנץ, ראש מטיב תשלוס והדר, מתוך פרשת השבוע, פרשת נוח, איך לנסוע לארץ ישראל.
אלו שבאו לשאול את הדרקצ'י וממונקאץ', חסידים שלו, הם יכולים לנסוע לארץ ישראל באותם ימים, דרכו הייתה שלא להסכים לנסיעה לארץ. היו לו סיבות, טעמים הכמוסים עמו. ובדרך כלל היו שומעים ממנו שיותר טוב שישארו במקומותיהם, שם אין להם סכנה להם ולילדים לצאצאים על הסכנה הרוחנית. אבל היה סיפור עם אחד מחסידי מונקאט שגר בעיר סאטמר, קראו לו טוביה לייבשטר, שהוא התפרנס מחנות גדולה שהוא בנה לעצמו בפינה של השוק. שם הוא קיים בעצמו לשאת ולתת באמונה, ומהרווחים של החנות הוא פרנס את המשפחה שלו. לפני פייסך של טוף רייש סמך חי, הוא החליט שהוא רוצה לנסוע לארץ, לארץ ישראל. שם הוא יכול לשבת בשארית חייו, לעסוק על התורה ועל העבודה. וממחשבה למעשה, הוא החליט שהוא מוכר את החנות לאחד מהידידים שלו, קראו לו רבי יוסל קאץ, יש מנו 300 זהובים בשביל זה. הוא חשב את הכסף הזה אני אקח בשבילי לצורכי הנסיעה ולפרנסה בארץ. כיוון שהוא היה יודע שהרבא שלו, הדרקצ'י, ואין דעתו נוחה מהנסיעות האלה, החליט שהוא לא מספר את זה לרבא שום דבר. הוא חשב שהוא ינסה לרבא, ויהיה במחיצתו, יסתופף בצילו בימים האחרונים של פייסר של החג, וזה כבר יהיה בשבילו גם מהם פרידה מהרבא, כי הוא לא לוקח רשות, הוא לא שואל, הוא חשב שיגיד לו שלא. אבל ההתחכמות הזו לא כל כך הצליחה. עוף השמיים הוליך את הכל. ובעיר שלו נפוצה השמועה שהוא מכר את החנות. ואחרים גם ראו את ההכנות וההיערכות של הנסיעה, לקראת הנסיעה, עד שכולם ידעו על התוכנית שלו מה שקורה. הדרך כבר הייתה קצרה מסאטמר למונקאץ', כמה ממקורביו של הדרקצ'י, וגילו לו שרב טוביה לייב, שכביכול מגיע כאן לנסיע תמימה כדרכו לחג, לא כך הדבר. הוא חושב מכאן לנסוע לארץ, נגד דעתו הידועה של הרבי. הוא לא מתכוון להיפרד, לא מתכוון לעשות גזגן, לא מתכוון להיפרד מהרבא. דרקצ'י ולא אמר שום דבר. אבל בזמן הטיש, בעריכת השולחן הטהור, של יום טבע אחר של פסח, הוא פתח ואמר כך. אני רוצה לספר סיפור שהיה עם אחד מהתלמידים המובהקים של הרבא רבר, המגיד הגדול ממזריץ', מגיד ממזריץ'. אותו תלמיד היה רב באחת הערים הגדולות, והוא פעל שם גדולות ונצורות למען החזקת התורה והיהדות. הוא הקים תלמיד תורה לצעירים, שיבה גדולה לבחורים, כולל לאברכים, פעל פעולות חשובות למען הכשרות וארגן שיעור תורה ברבים. לכן על זה הדרך עוד כהנה וכהנה דברים חשובים, מפעלים חשובים וכבירים לחזק את היהדות. ויהי לעת זקנותו, אמר אותו רב בליבו, הנה אני כבר זקנתי, ברוך השם את כל הבנים והבנות חיתנתי. מתי אעשה גם אני לבייסי, לדאוג לנפש שלי, לנשמה שלי. הרי כשאני יושב כאן בעיר, מוטל על כתפיי עול עסקי הציבור, צורכי הרבים, ואין לי את הזמן לעסוק בתורה כמו שאני רוצה, כמו שאני אוהב, כאשר בלבבי. ואז הוא קיבל החלטה שיותר טוב אם הוא יעזוב את עול הרבנות, תן את זה לצעירים ממנו, יעזוב את העיר ויעלה לגור בארץ ישראל בארץ. מחר הרב את הבית לקח את הכסף, מה שיש לו, ויצאו הוא והרבנית שלו בעגלה שלקחה אותם לעיר החוף. שם המתינה האונייה הגדולה שעשתה את דרכה לאיסטנבול שבטורקיה, כמו שהיה באותם ימים, ככה היה הדרך לנסוע לארץ, כידוע. סיפורים מתלמיד הבעל שם. אותו רב נפרד מהקהילה שלו בדרשה מרגשת שהוא ביקש מהם, הפציר בהם שימשיכו בדרכו, שימשיכו ללכת בדרכי התוארה והעיר, עיר השומיים, כמו שהוא לימד אותם וחינך אותם. אבל מהרבא שלו, המגיד ממזריץ', שהוא לא בא להיפרד. בגלל שהוא ידע מה שסובר רבו, המגיד הגדול, השיטה של המגיד הייתה שרבנים לא יעזבו את הקהילה שלהם. שישארו עם צון מריתם, להמשיך להשפיע עליהם, ללכת בדרך טובים לשמור אורחות צדיקים. חלילה לא להשאיר את הצון לבד. בכל הדרך הארוכה שהוא נסע עד לעיר איסטנבול, הם היו בכל מקום הנוסעים היחידים יהודים. שאר הנוסעים, איפה שהם פגשו, היו כל מיני גויים מאומות העולם. מכל מיני אומות, בכל מיני מדינות. כל גוי התנהג לפי המוצא שלו. והנסיעה הזאת הייתה קשה מאוד בשביל הרב הרבנית. כשסוף סוף הגיע האונייה לאיסטנבול, והרב רואה שלאורך כל הדרך הוא לא פגש אפילו יהודי אחד לרפואה, הוא התחיל לחשוב. התחיל להסתפק האם הוא עושה צעד נכון וראוי. התחילו לעלות לו מחשבות אחרות. התחיל לחשוב, הוא עוזב את העיר שלו, את המשפחה שלו, שם מכירים אותו, שם הוא ידוע. הולך למקום שלא מכירים אותו, שככל הנראה הוא לא יכל להרביץ שם תויר, ירס השם לרבים כמו שהיה. ומי יודע אם פרנסה תהיה לו, מי יודע אם הוא יסתדר כמו שבעיר שלו הכל היה מסודר לו, על הצד הטוב ביותר. הוא הולך הלוך וחזור באיסטנבול, עם מחשבות, המחשבות תרדו אותו, לא נתנו לו מנוח. עד שכמעט גמרה בליבו החלטה לבטל את כל תוכנית הנסיעה, לחזור חזרה למקום מושבו הראשון, כמו שהוא היה מימים ימימה. תוך כדי שהרב כמעט מקבל את ההחלטה הסופית הזאת, הוא רואה יהודי שמתקרב, שהוא לבוש כירה ושלם, והחזותו אומרת עליו שהוא שוי מאותו יהיה במצווס, יהודי קשה. לאחר כל כך הרבה זמן שהרב לא פגש יהודי, הוא התרגש לפגוש את האורח הזה, רץ אליו, קיבל אותו בברכת שולם עלייכם, ואחד התעניין בקורותיו של השני. הרב סיפר לו שהוא היה רב בעיר הזו, עיר פלונית, והוא כעת בדרך לנסוע לארץ ישראל, והיהודי סיפר לו, להפתעתו של הרב, שהוא בא מארץ פולין, והוא גם כן תלמיד של המגיד ממזריץ'. ובשבס פרשס נויח, הוא היה אצל המגיד, הסתופף בצילו, וזה מה שהוא שמע מהמגיד ממזריץ'. סוף פרשס נויח כתוב, ויקח תרח אסברום בנוי, וסלויד בנורון בן בנוי, וסורי קלוסוי, איש אסברום בנוי. מה כתוב שם? שהם יצאו מרכזדים ללכס ארץ וכנוען. הגיעו לחורון, ויובו יד חורון ויש וישום. בהמשך, ויומוס תרח בחורון. מיד אחר כך, פרשס לך לכו, ויום השם אל אברום, לך לכו מהירד סוכרים ולעד ותכוים, בי סוביך ולעורץ אשר הרגו. והשאלה כאן היא ברורה. מדוע אברום וביני וסורי מייני ראו צורך להצטרף לתרח וללא התללכת איתם מרכזדים אל ארץ כנען? הרי אברום וביני, סורי מייני עשו פעולות נשגבות לפרסם את שם השם, אברום מגייר את האנשים, סור מגיירת את הנשים. מה הם צריכים ללכת לארץ כנען, שזה מקום שלא מכירים אותם? ספק גדול אם יוכלו להמשיך שם במעשים הטובים שלהם. ועוד דבר, אם הם באמת יצאו במטרה או בכוונה ללכת לארץ כנען, מה זה שבאו לחורון ויש וישום, נעצרו שם? אם פניהם של אברום וסורו היו מיועדות להגיע לארץ כנען, למה הם עצרו וגם למה הם הצטרכו להגיע לציווי מיוחד ללכת אל אורץ אשר הרקו? כך שאל הרב מהמגיד ממזריץ' והסביר שמעשה שהיה כך היה. אותו מקטרה גדול שהוא ראה את המעשים של אברום וביני וסורי מייני לפרסם את שם השם, להכניס רבים תחת כנפי השכינה, הוא לא היה יכול לסבול את זה, הוא לא יכול לשאת את זה, והחליט לשדל אותם לעזוב את המקום שלהם ולשכנע אותם שעדיף שיהיו בארץ ישראל. וזו הכוונה, ויקח תרח, זה היה אצל אורס אברום, כדי שלא ימשיך במעשים הטובים שלו בירכזדים. אבל מיד כשהם יצאו מרכזדים, אמר אצל אורס אברום, מה לי ללכת עם אברום עד לארץ כנען? הרי הכוונה שלי שלא יהיה בירכזדים, כדי שלא ישיך שם במפנים שלו. הוא כבר יצא משם, אני לא צריך להמשיך ללוות אותו. לכן, כשאברום אביני הגיע לחורון, עזב אותה אצל אורס, שישאר שם. כשהניח אצל אורס לאברום אביני, התחיל אברום לחשוב, רגע, מה קורה כאן? האם עשיתי דבר נכון שזלתי את ירכזדים? שם הוא הכיר את איקירס בוירוי, הרגיל את השם של השם, פרסם את הימין בפי כל הבריאות. מי יודע מה יהיה עכשיו? כמעט שאלתה בדעתו של אברום וביני לחזור שוב לירכזדים, ואז הגיע הציווי לאברום וביני, לך לכו, מייר צריכו, מולד צריכו, מבי סביכו, אל אורץ אשר הרקו. כביכול אמר לו הקודש ברוך לאברום וביני, עד עכשיו מירכזדים ועד לכו, אני צרו היה הולך איתך, מכאן ואילך אני הולך איתך, אל אורץ אשר הרקו. הבין אותו רב, שהדברים, דברי הקודש שנאמרו על ידי המגיד ממזריץ', נאמרו בריח הקודש כמכוונים אליו. שלא ייפול רוחו במסעו לארץ ישראל, וידע שגם אם חלילה באמת עד עכשיו היצר הרע ליווה אותו והכניס לו עצבות ודאגות, מכאן ואילך הקודש ברוך הוא איתו לעזור לו, לסייע לו, לסלול לו את הדרך. שמח הרב מאוד, עלה לארץ ישראל ושם הוא עסק על התורה ועל העבודה. כך מספר הדרקי צ'יבה, פטיש בסוף פייסך. ולייבשטרן, שהיה מאלה ששומעים, הבין שהרבי שלו מרמז לו שאומנם באמת, בדרך כלל, אין דעתו נוחה מאנשים שבאים לבקש ממנו ברכה לעלות לארץ ישראל, אבל אותו הוא כן מברך בברכת הדרך, שהקדוש ברוך הוא יעזור לו, שיוכל לעלות לארץ ישראל, ולעבוד שם את השם, כרצונו הטהור.
נעבור לפרסומות ולשירים שהבטחנו לכם בתחילת התוכנית, ומיד נמשיך בהמשך התוכנית סיפור ירושלים. פרשת נוח, פרשת נוח, תיבת נוח, מתוך הפרשה סיפור מרתק על איך נוח בונה את התיבה, איך הוא פונה לאנשים מסביב, איפה הוא בונה את התיבה, הגודל של התיבה, איך הוא עושה אותה מבחוץ, איך הוא עושה אותה בפנים, איך הוא מכניס את החיות. אז איפה הייתה התיבה? אז תתפלו לשמוע, ישנו ירושלמי שמטייל בכל העולם, תמצאו אותו כמעט בכל חור בעולם, תמצאו אותו, נמצא שם, יצחק כרמלי. ביקשתי מנדעת, האם הוא גם היה במקרה בערי הררת, האם אולי הוא היה, אולי ראה תיבת נוח, או שרידים של תיבת נוח? שלום יצחק כרמלי.
שלום הרב גליס, שלום מאזיני רדיו קול חי, כירושלמי איש ירושלים, בבקשה.
אז אתה נמצא עכשיו בירושלים, לא בהררת.
אנחנו בירושלים, אבל ליבי נמצא באזור הררת, דרום מזרח טורקיה, לגבול של איראן, אזור שמאוד אהוב עליי, והסתובבתי שם לא פעם ולא פעמיים.
ואז שואלים המאזינים, מי אמר לך ששם זה הרי הררת?
אז ככה, קודם כל, כל המסעות התנכיים הם המסעות האהובים ביותר עליי. צריך לזכור שהסיפור של תיבת נוח מוזכר בלמעלה מ-200 עמים ותרבויות. אבל אני נסעתי נאמן למקורות שלנו, כי יש כמה גרסאות איפה הררת נמצא. למעשה זה לא הר אחד, כי בתורה כתוב הרי הררת. וכך מתרגם האונקלוס טורי קרדו. זאת האונקלוס מכוון אותנו אל אזור מסוים. טור, זה הר, טור, הרי, הרי קורדיסטן. אבל איפה בהרי קורדיסטן? זה אזור ענק. אז אנחנו מתמקדים עוד קצת, וניגשים אל התרגום יונתן, אתנה יונתן בנוזיאל, שהוא ממקד אותנו יותר לנקודה מסוימת בטור ריקרדו. וכך הוא כותב, אני לא יכול לצטט, אני לא זוכר בדיוק את לשונו, אבל הוא כותב שזה ההר המייסד של ארמניה. כשאני ביקרתי בארמניה לפני כ-15 שנה, מספרים לי הארמנים שהר הררת, שהיום כולם קוראים לו הר הררת, הם קוראים לו ההר המייסד. וזה ממש התחבר לי למה שהתנא יונתן בן עוזיאל אומר. מכאן הבנתי שהר הררת שקוראים לו היום הר הררת הוא למעשה הר הררת המקראי. ואני למעשה יוצא לשם עם מדרשים, עם החומש, עם חוט מדידה. כן, צריך לזכור, כשסיפרתי לאנשים שאני הולך לחפש את תיבת נוח, אז הם ישבו את זה אשר לסולם יעקב. סולם יעקב זה היה רק חלום. התיבה זה היה משהו ממשי, פיזי. ויצאנו לשם, זה אזור שמאוד לא נעים בלשון המעטה להסתובב שם, כי שם יש את המחתרת הקורדית, הפי-קי-קי, שבעבר הייתה אלופה בלחטוף תיירים, היום תיירים כבר לא מסתובבים שם. כל האזור של הררת למעשה הוא שטח צבאי סגור שהוכרז על ידי הצבא הטורקי. צריך לזכור שזה על הגבול של איראן, גם ארמניה, היחסים בין טורקיה לארמניה לא הכי ידידותיים, אפשר לומר גם עם איראן לא הכי ידידותיים, ויש את הפיקקי שמסתובבים בשטח. איך אני הסתובבתי שם? הכסף הוא פותח המון שערים. וכך מצאתי את עצמי אחרי שאני משלם לא פחות ולא יותר, $1,000 על יום אחד, אני משלם את זה לאחד מראשי הפיקקי, אני מקבל ביטחון, ומסתובב עם אנשי הפיקקי בשטח, כשמסביב אני רואה, צילמתי את הכל, הכל מוסרט, רכבים, רכבי תופת שהתפוצצו, וכך אנחנו מגיעים אל ההר עצמו, למעשה שני הרים כפי שהזכרתי, יש את ההר הגבוה, ההרת הגדול שגובו 5,156 מטר, ובמרחק של מספר קילומטרים יש את ההררת הקטן, שהוא נקרא בפרסית קוצ'וקה הררת, הררת הקטן שגובו 3,300 מטר.
וכולם בשטח טורקיה.
כל זה בשטח טורקיה, וממש ממש מרגלות ההר, זה כבר נמצא באיראן וחלק בארמניה. אנחנו ממש מסתובבים שם במשולש שגבולות. יש המון עדויות של אנשים שראו שרידים של תיבה. צריך לזכור שההר עצמו הוא מכוסה לא בשלג, אלא בקרח עד, מגובה של כ-4,000 מטרים, אני מדבר על קיץ. בחורף כל ההר עצמו מכוסה בשלג. אבל בקיץ, כשלמטה הטמפרטורה 40 מעלות, למעלה אנחנו מדברים על מינוס כבר, על קרח. יש עדויות בשנים שכונות שראו משהו שנראה כמו קרשים, כמו איזה מוטות, קרשים גדולים, אבל זה לא משהו מאוד ודאי, למרות שלפני 30 שנה יש אזרח אמריקני טוען שהוא מצא ממש תיבה עם שלוש קומות, והוא נבדק בבדיקת פוליגרף, והוא נמצא דובר אמת. אנחנו מצאנו שם מתחת לקרח משהו שמאוד מאוד מאוד דומה לצורה של תיבה, קשה מאוד לדעת בבירור אם זה התיבה או לא, צילמנו את זה, ולמרגלות האר ממש, על הגבול של איראן, מה זה גבול של איראן? אני מדבר על מרחק לא של קילומטר ולא 100 מטר, אלא ממש על הגבול, כשאני מצטלם ליד החיילים האיראנים, שכמובן לא יודעים שאני ישראלי, כי אני מחופש למוסלמי. אגב, אני הסתובבתי שם ברמדאן, זה אומר ששלושה ימים כשהסתובבתי שם,
תמתי
ביום, כן, והאבסורד הוא מה שמצחיק למעשה, שהמלווה שלי היה לו יותר קל, למרות שהוא מוסלמי, כי כל רגע הוא היה הולך להתפנות, ושם הוא היה אוכל בסתר, כן, ואני לא יכול לאכול בשירותים, כן, הוא היה יכול לאכול בשירותים. ואני המלווה, חברי למסע, אנחנו עוצמים, והיה פעם, אני הייתי שם כבר פעמיים, פעם זה היה לפני י' ז' בתמוז, אז שצמתי ארבעה ימים בשבוע אחד.
כשהולכים לתיבת נוח צריך לצום.
לצום, אם הולכים ברמדאן. ואני מגיע אל כפר... אני מגיע שם אל כפר שנקרא אוזינגילו. צריך לדעת איך לומר את זה ממש טוב, לבטא את זה טוב, כי אם לא מבטאים את זה טוב, אתה תגיע למקום אחר. אוזינגילו. ושם באוזינגילו היה לי הזכות, אני חייב לומר הזכות, לפגוש את אסמט. אסמט שהיום הוא 80 פלוס, אני לא יודע אם עדיין הוא חי, והוא לפני כ-35 שנה ביותו רואה צון, עוד מגיל הנערות הוא היה רואה צון, הוא תמיד מצא שם ולא הבין מה זה העצמות האלו, שהן לא תואמות לבעלי החיים שמסתובבים שם בשטח. הוא הכיר את העצמות של הצון, של הבקר, אבל מה זה העצמות האלו המוזרות? וטוב, אסמט לא ייחס לזה חשיבות כל כך גדולה, למרות שזה יטריד אותו, אבל היה עוד משהו שיטריד אותו את אסמט. אותו אסמט שאני פוגש אותו. הוא מוצא שם מאובנים של בעלי חיים ימיים, ספוג ים, אין שם ים בכלל באזור. כוכב ים, איפה יש שם? אין שם ים, איך הגיעו לשם כוכב ים? וזה מפוזר שם, ואני מצאתי את זה גם בשטח. ובשלב מסוים, אסמט שם לב שאותה גבעה שהוא רואה את הצום, יש לה צורה של תיבה. הסיפור של התיבה הוא מסתובב שם, כולם מכירים אותו. והסיפור הזה יוצא בחוץ, ומגיעים גיאולוגים צרפתים, גם אמריקנים, שבודקים את אותה גבעה, ומסתבר שאותה גבעה היא למעשה, היא לא סלע וולקני מששת ימי מעשה בראשית, אלא זה מאובן של ספינה ענקית. פשוט שברו חתיכות שם מאותה גבעה, ובדקו את זה גיאולוגים, ומצאו למעשה שזה עץ שהתאבן במחוצת השנים. אני הגעתי לשם עם חוט. אגב, כשאני חזרתי...
משימה החוט?
חוט, כדי למדוד את מידות התיבה. כן, אורך התיבה, 300 אמה, רוחבה 50 אמה, גובעה 30 אמה, אני מודד את התיבה, את רוחבה, והנה אני מוצא שזה ממש תואם, אל תשאלו את זה אם לפי רתך עם נוי או לפי החזון איש, אבל זה כ-50 אמה, ומה שמפתיע, אגב, בסמוך מאוד לאותה גבעה, אותו אסמט בתוך איזה מחסן, שם הוא אסף את אותם מאובנים שהוא מצא, מאובנים מרשימים ביותר. אני בארץ, כשאני מסתובב, אני מחפש תמיד מאובנים, ואני מוצא, ולאו דווקא במדבר, אני מוצא גם בערי ירושלים, ממש מאובנים שרואים צורה של בעלי חיים ימיים, שנמצאים באזורים שאין שם בכלל ים. זה עדות אגב למבול שהוא כיסה, יש מחלוקת, אמנם אם המבול כיסה את ארץ ישראל, או לא כיסה את ארץ ישראל, אבל אנחנו מוצאים פה מאובנים גם בארץ ישראל, זה עובדה. ואותו אסמט אומר לי, הוא דווקא הוא זה שהעיר לי, ונזכרתי במדרש, אמרתי שהגעתי מצויד עם המדרשים, כתוב, רש"י מביא את זה, אבל זה כבר במדרש מובא, שכתוב, כשנפתחו המעיינות, מוזכר שם כל מעיינות תאום, ואילו כשנסתמו המעיינות, בתורה כתוב, נסתמו המעיינות, לא כתוב כל המעיינות, כתוב במדרש, וכך מביא רש"י, שלא נסתמו כל המעיינות, אלא עדיין יש מעיינות של מים חמים שנובעים מאז דור המבול. ורש"י מזכיר שם גם מדרש את חבי טבריה. וזה מעניין שלא רחוק מאותה גבעה שצורתה כתבה, כספינה, יש שם מעיינות של מים חמים שבעבר, לפני שהיה את החטיפות של התיירים, היו מגיעים לשם תיירים כדי להתרחץ באותם מעיינות של מים חמים, ואנחנו זכינו ממש להיכנס לתוך המים החמים שם. זה אזור פשוט שוצף, מלבד המעיינות של המים חמים, יש שם נערות, שוצפי מים, יש שם איזה מפל שקוראים לו, זה לא מפל, סדרה של מפלים מורודיה, כל זה מאפשרה של השפגים, ושם יש ממש את אחד הנופים המרשימים ביותר בעולם. איך אני אומר? שם העולם נברא מחדש, היה את בריאת העולם, אדם הראשון, חווה, אבל העולם כולו נחרב, נוח ניצל עם בניו והקלות והחיות כמובן, והעולם פשוט התחיל מחדש, נוח יוצא, נוטע כרם, שם ממש באזור גם מצאו שרידים של אחד הקרמים העתיקים בעולם. כך שיש לנו לא מעט עדויות שאכן שם נמצא הר הררת.
ולא מצאת שם ענבים?
ענבים לא מגדלים שם היום ענבים. יכול להיות, כן, שזה על בסיס של אותם ענבים, מזן של אותו ענבים אולי מתקופת נוח, אולי מהענבים שנטע נוח. אגב, יש שם איזה קבר עתיק מאוד מאוד על איזה מבצר, שאומרים שהוא על שרידים של מבצר בין אלפי שנים, וייתכן מאוד 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 שזה הקבר של נוח. יש גרסה שנוח קבור בדרום מזרח טורקיה, על הגבול של עיראק, מצפון לזכו. זכו נמצאת בעיראק, אבל צפונית לגבול, צפונית לזכו, יש שם קבר המיוחס לקברו של נוח, אבל לפי עניות דעתי, קברו של נוח נמצא שם ממש סמוך להרי הררת, כי הם המקומיים שם מצביעים על הקבר הזה, ומדברים על קבר של צדיק שהיה לפני אלפי שנים והציל את העולם כולו שהיה ברשעתו. הם לא מדברים על נוח, אבל ייתכן מאוד שזה קברו של נוח.
אז עכשיו גירית את סומר גבאי מדרך צדיקים, להגיע לשם ולראות אם זה הקבר של נוח. הוא מחפש את הדברים האלו, וזה ממש גירוי בשבילו, לחפש את
זה. עכשיו אתה... כשאני הייתי על הבאר המים, שיעקב ורחל נפגשו בחרן, ואני, החבר שהיה איתי, הוא השתמש בסגולה, שנתן איזה רב טויסיק, זצל מירושלים, נתן פעם סגולה לבחור שהיה רווק ולא הלך לו בשידוך, אם אמר לו, אם היית יכול ללכת ולשתות מבאר המים, שיעקב ורחל נפגשו, אני בהתחלה חשבתי שאין לזה שום עניין, אבל אחר כך אני ראיתי שהאבות הקדושים, גם משה רבנו, מצאו את זיווגם, יצחק ורבקה, מצאו את זיווגם על באר המים. כן, גם רש"י מזכיר את זה, יש על זה הסברים על פי הסוד, אבל יש גם את הפשט. כן, והחבר שלי הוא שתה מהמים שם מבאר יעקב, ולגבי הבאר יעקב יש גם הגרסאות, אבל אותו בור שאני הייתי שם, קרוב לוודאי שזה הבאר שיעקב ורחל נפגשו, וזה לא להאמין, שבועיים אחרי שחזרנו, הוא סגר וורט, ואחרי שפרסמתי את הדברים האלו, אז קיבלתי מבול של טלפונים מהורים מודאגים, שהיו מוכנים לשלם לי תווים ותקילים כדי שאני אביא ממי הבאר שיעקב ורחל נפגשו.
אז כשאנחנו נגיע לפרשה של יעקב ורחל עם הבאר, אנחנו נדבר שוב על איפה נמצא הבאר. ואז קופת הצדקה, קופת העיר, קופת ועד הרבנים, אפשר לעשות מזה כבר קופה.
כן, אני מתאר לעצמי כבר שהטלפונים יגיעו אחרי השיחה
שהייתה בינינו. עכשיו, אני זוכר, שמעתי, ראיתי, שאתה אמרת שמצאת את המקום איפה שהיה, לקחו את העץ לתלות את המן.
כן, לא, למטה זה, הילקוט שמעוני מביא, שפרשנדת הוא נטל עצים, מן התיבה כדי ליטול את המן, בסוף כן, בסוף תלו את עצמו ואת אביו ואת אחד על אותו עץ, ואגב, אלו שאומרים, אנחנו לא מוצאים איפה העצים של התיבה נעלמו, אז אומרים, כן, היו לא מעט אנשים, חוץ מפרשנדת יוסף בן מתתיהו כבר מזכיר, שהיו נוטלים אנשים בתקופתו עצים מן התיבה, כלומר, לפני כ-2000 שנה היו עדיין את העצים של התיבה, היו קורות ממש גדולות, והיו אנשים נוטלים את זה למה? כסגולה. כן, זה היה סגולה להחזיק את זה בבית או לדברים אחרים. כן, אז זה הסיבה, יכול להיות שבאמת לא נשאר.
יפה, כשאתה אומר פרשנדטה, זה לא רחוק, אתה מדבר, דיברת על גבולות איראן, אז זה ממש קרוב לקחת משם עצים ולהביא, לתלות את, מה זה קרה, את מודחי, את אמן, אז זה ממש לא רחוק, כי מה שנקרא בדרום איראן, שם נמצא שושן הבירה, לשם עוד לא הגעת.
שם, אני תמיד אומר, אל תשאלו אותי על איראן, כי על איראן, לאיראן אסור לנסוע. אז כמובן שאני לא אומר על גלי האתר שאני הייתי באיראן, זה ודאי שלא הייתי אומר זאת.
אנחנו נעשה פה, נעצור פה לאיזשהו שיר, ניגון של חסידי בויאן.
Ligilei, Seirasu, Shahasiyai Ahadvadati Dayani Lilay Sairasu Shahasiyai Ahadvadati Dayani Eskach b'yikidechu K'yivam k'yithuni Le'oilam la yeskach b'yikidechu K'yivam k'yithuni Le'olam lo yeshkach b'yikidechu Ki yivachi yisuni Le'olam lo yeshkach b'yikidechu
אנחנו חוזרים לך חזרה, יצחק קרמלי, מרתק ומעניין. רצינו לדעת, אנחנו מדברים בפרשה גם על מגדל בבל, בבבל כבר היית?
שוב, בבל זה נמצא במדינה ערבית שחוקית.
אסור להיות
שם 4-5 מדינות בעולם, עיראק ואיראן, ובין המדינות האלו שאסור לבקר שם. מה שאני יכול לומר... שלאחרונה אנחנו עכשיו נמצאים בפרלמנט הירושלמי, אז אני יכול לומר שלאחרונה אני יכול לומר שחבר ירושלמי שהיה שם ממש בערב יום כיפור הלך להתפלל על קברי הצדיקים שנמצאים בעיראק, ויש לא מעט, יש קברי הנביאים, קבר יחזקאל הנביא, קבר דניאל, קבר לישוע כהן גדול, כל הבניינים האלו, המבנים האלו הם קיימים, וזה לא להאמין, עדיין עם כתובות עבריות שלא נמחקו. אגב, כל הזמן יש עדויות של אנשים ומפחידים את האנשים כשהורסים את הקברים בעיראק ודוחות. אני רוצה לומר שהדברים האלו לא נכונים, זה שקר, וממש הדברים האלו במו עיניי, אפשר לומר שראיתי שבקבר יחזקאל הכתובות נשארו שם על הקיר, ולא רק שם, גם בקבר נחום האלקושי שנמצא בחלק הקורדי, גם שם לא רחוק ממוסול, אגב קילומטרים ספורים ממוסול, גם שם הקבר הוא שלם, ואפילו שופץ לאחרונה, אפילו בהשתתפות של הממשל העיראקי, יותר נכון של האוטונומיה הקורדית, שהיא חלק מממשלת עיראק, ויש מי שמשפץ, וחשוב לו, כי למעשה כל הקברים האלו הם קדושים גם למקומיים, ואפילו לאחרונה קיבלנו תמונות של הישיבה של רבי עבדאללה סומך, בעל הזבחי צדק, שהמבנה שלו קיים בשלמותו בבגדד, ואף אחד לא פגע בו, שם אין כתובות בעברית בחוץ, הדלת המפורסמת שהייתה בכניסה לישיבה עדיין קיימת שם, ממש בשלמותה, אז כולם יכולים להיות רגועים בכל מה שקשור לקברי צדיקים בעיראק, כולל בית הקברות, בית העלמין, שלשם העבירו את הקבר של הבן איש חי, גם בית הקברות הזה, היום הוא שלם, הקברים שם שלמים, יש מי ששומר על זה.
גם הקבר של הבן איש חי? גם הקבר של הבן איש חי?
יש בלבול מאוד 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 גדול. הרבה אומרים שהקבר של הבן איש חי נהרס. זה נכון ולא נכון. לפני כ-50 שנה, הממשלה העיראקית העבירה את כל בית הקברות היהודי בבגדד, אפשר לומר בשלמותו, לבית הקברות החדש. מה שקרה, הם העבירו את העצמות, והמצבות הם נזרקו, ובנו מעל הקברים מצבות חדשות, ועל המצבות עצמם לא ציינו את השמות. כך שהעבירו את הקבר של הבן איש חי, בשלמותו עם העצמות, הכל, הוא ואביו וכל אחיו, שהם כולם תלמידי חכמים, כולל שאר חכמי בגדד, העבירו אותו על בית הקברות החדש, בנו מצבות שרובם ככולם שמורות, לא הכל, קצה של בית הקברות שם הוא מאוד מוזנח, כי הוא סמוך לשכונת מגורים, ומשליחים שם השפעה, אבל רוב רובו של בית העלמין הוא ממש בשלמותו, אף אחד לא ניסה בזדון, כן, אנחנו לא ניתן פה רעיונות, רדיו, אבל מתוך הנחה שלא מעזיבים לנו מבגדד, לא ניתן רעיונות, אבל הבית הקברות הוא נותר בשלמותו.
יש לנו בירושלים גם כן קבר של הבן איש חי.
כן, זה סיפור ידוע של הרב בן ציון חזן, של הרב אברהם עדס, כן, עם החלום שחלמו, אבל איך אומרים, זקני בגדד הם לא קונים כל כך את הסיפור הזה.
זה לא כולם, כי ביורצה של הבן איש חי, ביוד גימל באלון, הרב מרדכי אליהו היה עולה לשם להר הזיתים, ושם אומר פרקי תהילים, כי אולי נשמתו הגיעה לשם, וצריך לציין של הרב מרדכי אליהו.
זה אף אחד לא יכול להכחיש, כן, אבל כן, זה שהבן איש חי נקבר שם והעבירו את עצמותיו, זה אין ספק, כולם יודעים מזה. כן, יש עוד אפילו בית הכנסת בבגדד, בית הכנסת הגדול, שגם הוא ממש נותר בשלומותו, גם פה, מתוך הנחה שלא מעזיבים לנו עכשיו מבגדד, אין שום סממן חיצוני לבית הכנסת הזה, אבל זה בית הכנסת ענק עם ספרי תורה, רק שלא נותחו שם.
אני יודע שחלק מהספרי תורה היו מונחים במוזיאון שהיה ליד בית הכנסת, יש מוזיאון גדול, שם היו מונחים ספרי תורה. והספרי תורה האלו היה שפר גורלם, כי כשסדאם חוסיין היה
גם את זה במרתפים שלו בארמון, אבל הוא שפר גורלם, אבל לא של כל הספרים, כי חלק גדול מאוד מן הספרים ניזוק בעקבות איזה פיצוץ של צינור מים שהיה שם במרתפים של המוחברת, והרבה הרבה הרבה ספרים ניזוקו, אבל הרבה ספרים ניצלו, חלקם, אגב גם התפילין של הבן איש חי, ממש לאחרונה, בסוכות האחרון, היה טקס במוזיאון ליהדות בבל באור יהודה, הציגו שם את התפילין שהיה חובש אותם הבן איש חי.
זה אנחנו בשבוע הבא, יש לנו תוכנית מיוחדת על הנושא הזה, עם האנשים שעסקו בעניין, והעבירו אותה, מי שקנה את התפילין, ומי שהעביר את זה לכאן, עם מורשת יהדות בבל. אבל רק רוצה לספר לך...
אז הנה, נתנו עכשיו פרומו לשבוע הבא.
בדיוק, אבל רק רוצה לספר לך שהספר, חלק מספרי התורה שהיו שם במוזיאון, אני החזקתי בידי. ואני אספר לך מה היה. היה במלחמת המפרץ, המפקד חיל האוויר היה בן דודו של סדאם חוסיין. וסדאם חוסיין אמר לו להפציץ את המוזיאון עם בית הכנסת. אבל למחרת היה הפסקת אש, והוא לא הפציץ. אבל מה? הוא הוציא ספרי תורה, החביא אותם במערה שהייתה מחוץ לבגדד. עכשיו הוא רוצה להחזיר אותם חזרה, הוא פחד להחזיר אותם חזרה, אחרי שנהיה הפסקת אש, אז הוא התחיל למכור אותם. והוא מחר ספר תורה אחד, הוא מחר לערבי בירדן, בזרקה. אני הגעתי לשם לזרקה בגלל סיפור אחר, חשבתי לתפור שם חליפות לחרדים, חליפות ארוכות בזרקה, יש שם מפעל גדול לחליפות. הגעתי לשם ביחד עם שני האחים מהאדון, חנות אדון לחליפות במאה שערים. הגענו לשם עם תיווך של אנשים, ואז זה אומר לי, זה שמנהל את המפעל, אני רוצה להראות לך, יש לי 40 ספרי תורה. אני נבלתי 40 ספרי תורה, זכרתי שאבא שלי סיפר כשהוא הלך לשבי, שספרי תורה נלקחו מהעיר עתיקה, אמרתי, הנה הספרי תורה שנלקחו מהעיר עתיקה. ואז הוא מכניס אותי לאיזשהו חדר, פותח ארון, ובתוך הגז היה מונח ספר תורה אחד, שהוא חתך אותו ל-40 חתיכות. הוא אמר, יש פה 40 ספרי תורה. אמרתי לו, זה לא 40 ספרי תורה, זה ספר תורה אחד, אני לא עושה איתך עסקים ושלום על ישראל. העברתי את המסר למי שצריך להעביר את המסר, הם הגיעו לספרי תורה שנמצאו שם במערה מחוץ למגדד, והתחילו להעביר את הספרי תורה בתוך צמיגים, זה היה לפני 26 שנה. העבירו את הספרי תורה בתוך צמיגים, זה הגיע לג'רש, ג'רש נמצא בצפון ירדן, ראיתי שם, שם היה איש מקום של מה שנקרא אנשי המוסד שלנו, ראיתי את הספרי תורה וזה עבר, לאט לאט הביאו את הספרי תורה להנה. בזמנו היה שר הדתות, היה שמעון שטרית, הוא שיתף פעולה עם הסיפור הזה, העברנו לכאן 40 ספרי תורה, שחלקם חולקו בצפון, ליישובים בצפון, היישובים של הקורדים בצפון, אלקו, שטולה וכן הלאה, העברנו שם ספרי תורה שהצילו אותם מעיראק. אני בזמנו עזבתי את המשרד שלי במשרד הדתות, אז ככה שלא המשכתי הלאה, אבל עסקו בזה בהרבה, להציל את הספרי תורה ולהעביר אותם לארץ ישראל. וסיפור בצידו, אני לקחתי ספר תורה אחד, הראיתי אותו לגדולי תורה, בין השאר גם לרב מרדכי אליהו. כשבאתי עם הספר תורה, אז הוא הסתכל, הוא אמר, זה שמשפחת צדקה. ואני אמרתי, מאיפה הרב יודע שזה משפחת צדקה? הוא אומר, יש פה איזשהו, בתוך אחד הספרים, יש טעות משהו. אני אראה לך את הטעות, גלגל את הספר תורה והראה איזשהו פסוק ששורה אחת חוזרת על עצמה פעמיים. הייתי די בהלם מהסיפור, אבל הוא הכיר לפי הכתב יד מי כתב את הספר תורה הזה. עליו שהרב אליהו נולד בארץ ישראל, בירושלים, אבל היה לו איזשהו מידע. הוא מדי דיבר על הספר תורה הזה. הספר תורה הזה עבר לצפון, נמצא היום במשב שטולה, או שטולה או אלקו, שאחד מהם שם נמצא ספר תורה.
מה עשו עם הפסוק המיותר? מחקו אותו?
תקנו, ודאי, תקנו. זה היה פה, יש מכון אות שנמצא בתלפיות. יצחק שטיינר, זכרונו לברכה, הוא ניהל את המכון הזה. לשם הגיעו הספרי תורה, תקנו אותם, סידרו אותם, והעבירו אותם הלאה לכל מיני יישובים בצפון. אז זה סיפור קטן על הספרי תורה שם בבגדד.
יש עדיין ספרי תורה שם? קיבלתי לפני כמה שנים גם תמונה של ספר תורה שנמצא שם באיזה משרד ממשלתי. יש עדיין עוד כמה ספרי תורה, ובעזרת השם, כן, במהלך השנים הספרים האלו יחזרו אל הבעלים האמיתיים.
כן, באחד מהסרטונים שלך שאתה מספר על מה שקורה שם באזור, יש שם איזשהו מבצר של נבוכדנצר? משהו כזה?
זה לא מבצר של נבוכדנצר, זה מתקופה מאוד מאוד קדומה, מאותה תקופה, לא, יש מבצר שם על אי שנקרא אגדמר, ככה זה נקרא, גם לא רחוק מאיראן, זה אי שנמצא בתוך אגם עם מים מאוד מאוד מעניינים, זה מים שבתוכו יש חומר שנקרא נטרן פחמתי, זה מים שקופים וצלולים לאפלי, ממש מסתכלים מקרוב חושבים שאין מים. ובתוך המים האלו יש את הנטרן פחמתי, זה חומר שנמצא באבקת כביסה. ועשינו שם ניסוי, החלחתי את הבגד שלי עם כתם של שוקולד, ורק הכנסתי את הבגד בתוכו, ומימקתי אותו טיפה במים, וכל הכתם מוסר. עכשיו בלב האגם הזה שהוא גדול מאוד, או הרבה יותר מהכינרת, יש שם מבצר על אי בתוך האגם הזה, שהמבצר הזה היה שייך לאחד המלכים הארמנים, מלפני יותר מ-1,000 שנה. הסיפור המעניין שמחוץ למבצר הזה, כל הסיטוטים והציורים זה דברים ודמויות מתוך התנך, מתוך התורה. רואים שם את מלחמת דוד וגוליאת, רואים שם את שמשון עם האריה, את עקדת יצחק. מה למלכים ארמנים ולאותם דמויות תנכיות? הסיפור שלא כל כך מוכר, הייתה משפחה מלוכה ארמנית בשם סמבט, אם אני זוכר את השם נכון, והמשפחה הזאת כולה התגיירה, ממש גירות אמיתית, וזה כנראה אחד הארמונות של אותה משפחה שמתגיירו, ולכן הם בחרו לספט מסביב לארמון שלהם דמויות מתוך התנך. יש עוד סיפור בהזדמנות אחרת, אני אספר שמצאתי שם בארמניה, שעד היום זה בגדר תעלומה, לא שאני מצאתי, אבל היה קשה מאוד למצוא את המקום הזה, מאחורי זה נהר, גם על הגבול של איראן, לארמניה יש לה גם גבול שם, למעלה מעשרות מצבות של יהודים שנקברו שם לפני 1,000 שנה, כ-1,000 שנה, ועד היום זה תעלומה. כי לא ידוע על יהודים שהיו באותה תקופה בארמניה, בטח לא באזור שם, מצבות עם כתבות ברורות, ממש ברורות.
בעברית, כתובות בעברית?
שמות, בעברית. אגב, שם זה, התאריכים הם למניין השטרות. ועד היום לא יודעים מי זה אותה קהילה, אותה קבוצה, מי הם היהודים האלו, ומדובר בקהילה יהודית, הייתי אומר אפילו תורנית, לפי הפסוקים שנכתבו שם על אותם מצבות, אבל זה בהזדמנות אחרת בעזרת השם.
אז טוב, אז עד כאן המתח שלנו עם הסיפור של הרי הררת, ואיפה זה הרי הררת, ומה ראית בהרי הררת. אנחנו נצטרך לדבר כשנגיע לבהר של יעקב, ושל איפה שהיה שיתוך, אתה שבירושלים היו...
רק ברבקה, זו אותה בהר, כתוב שבכמה בכמה מקומות, שאותה בהר שיעקב ורחל נפגשו, זה הבהר גם שיצחק ורבקה נפגשו. סליחה, שאליעזר ורבקה נפגשו, זה אותה בהר מים.
אז אנחנו גם נדבר על הירושלמים שגם כן התחתנו על הבאר, בשערי חסד הם מתחתנים על הבאר, במאה שערים הם מתחתנים על הבאר, יש מלא סיפורים מסביב לחתונות הירושלמיות ליד הבאר. אז אנחנו נפגש...
זה לא סתם.
כן, כן. יש לזה עניין ליד הבאר. אנחנו נדבר על זה כשנגיע לבאר. יצחק כרמלי, היה נעים מאוד, אתה יודע מה, אבל אני לא אשחרר אותך בלי להגיד, אפשר להשיג את הדיסקים שלך?
הדיסקים שלי אפשר להשיג אצלי בטלפון, אם אפשר לומר את הטלפון.
ודאי, ודאי, בטח.
המסמך זה 050-6-9-2-5-4-1-3, וכמובן זה לא רק הדיסקים, יש לנו את ההרצאות, יש לנו מגוון... של עשרות הרצאות ממקומות שונים ומשונים בעולם, הרבה בעקבות עשרת השבטים האבודים, ולא רק.
בהחלט, אז זה 050-692-5413, יצחק כרמלי, תודה רבה לך, ובשורות טובות.
תודה רבה, בשורות טובות.
להתראות. נעבור לפרסומות ולשירים שהבטחנו לכם בתחילת התוכנית, ומיד נמשיך בהמשך התוכנית סיפור הירושלים. חזרנו מהפרסומות, הרב אליהו אמר, מגיד משרים ואב בדין ברחובות, בנו של הרב הראשי לירושלים הראשון לציון, הרב שלמה אמר, על פרשת נוח.
מוריי ורבותיי, עכשיו נאמר ביחד את החידוש מתוך הספר זרע שם שם. בפרשת השבוע מסופר על מגדל בבל, ושם כתוב שהקדוש ברוך הוא הפיץ אותם, ירד, ראה אותם שהם פנו. המגדל היה גבוה מאוד. הגובה של המגדל היה כמעט 25 קילומטר לגובה. זה משהו עזוי, לא היה חמצן בראש המגדל. הם בנו, כך כתוב במדרש, 27 מיל, מיל זה 960 מטר, 27 מיל מגדל, מגדל ענק, בסיס רחב, היו עולים אליו במדרגות, היה לוקח שנה רק כדי לעלות במדרגות למעלה. אם היה נופלת לבנה, היו מתחילים לפקוט, עושים שבעה. הלבנה שנפלה, אמרו, יאו, עכשיו עד שיעלו בלוק חדש. אם היה נופל בן אדם, היה להם כל כך הרבה כוח אדם, היום הם, פחות אדם, יותר בן אדם, כמו בסין, יש להם הרבה. אבל שאם הייתה נופלת לבנה, הערך של חיי האדם לא היה נחשב שם. בקיצור, הם עלו שם, הם בנו מגדל כל כך גבוה. מה הייתה המטרה? אז בגמרא כתוב שחלק מהמטרה, חלק רצו לעבוד עבודה זרה, וחלק רצו לעלות לשמיים לעשות מלחמה. מלחמה. והקדוש ברוך הוא ירד, ואלה שרצו לעשות מלחמה, כתוב שבורא עולם מפיץ אותם, אומרת הגמרא, והפך אותם לקופים, גם לפילים חלק מהם. אתם יודעים שלפיל יש לו זיכרון אנושי, כן? אחד הדברים המעניינים מאוד. פיל, אל תעצבנו אותו. כי בפעם הבאה שאתה תבוא לספארי, הוא יחכה לך. היו מקרים, כן, היו מקרים, על כמה שבאו לגן חיות והצבנו את הפיל, זרקו עליו כל מיני דברים, חשבו שהוא מאחורי הכלוב, הלכו, באו אחרי תקופה לגן חיות, כמו שהפיל ראה אותם, כאילו זיהה את הפנים, לקח עם החדק שלו שם מהבוץ איפה שהוא נמצא שם, מילה מהחדק והרביץ להם שפריץ כנגד מה שהיה. לפיל יש לו זיכרון אנושי. אחד מהסיבות, גם הקופים, קופי האדם, נדבר על קופי האדם. קופי האדם הם מאותם אלו שהקדוש ברוך הוא הפך אותם, ניבל אותם, הוריד אותם מדרגה של בן אדם, מאנשי דור המבול, דור הפלגה, שהפך אותם הקדוש ברוך הוא לקופים, שדים ורוחות. חלק נפוצו למדבר הפכו להיות קופים, חלק נפוצו על המים הפכו להיות רוחות, וחלק, כך כתוב במדרש, במדבר נעשו שדים, ואלה שנפלו ביער הפכו להיות קופים. הפיץ אותם על פני כל הארץ, חלק עפו לפה, לשם, בקיצור. מה שהלך שם בדור הפלגה זה היה דבר שהוא דבר מדהים. אז זה מה שמשון רק שואל שאלה אחת, הוא אומר, מה זה אלה שעשו מלחמה? איפה יש פה מידה כנגד מידה? אלה שרצו לעשות מלחמה עם הקדוש ברוך הוא, הפך אותם הקדוש ברוך הוא או לשדים או לקופים. מה המידה כנגד מידה? וחוץ מזה, מה זה לעשות מלחמה עם הקדוש ברוך הוא? אתה לוקח חרב, עם מי אתה נלחם? מה? בסדר, טיפסת, עלית פעמיים את האברסט. מה אתה מרוויח? את מי פגשת? הרי זה דברים רוחניים. אז מביא הזרע שמשון את היפה תואר. יפה תואר זה ביאורו של האור החיים הקדוש, רבי חיים בן עטר, רבנו חיים בן רבי משה בן עטר. האור החיים הקדוש אומר דבר נפלא, הוא הביא את התשובה שלו. הוא אומר שהמלחמה לא הייתה בדוק רב, שאף אחד לא ידמיין, הם לא היו חבורת טיפשים. אתם מבינים לבד שהם בנו כזה מגדל, זאת אומרת שהיו להם שיטות הנדסאיות שכנראה עדיין היום אין לנו אותם. אז הם לא היו טיפשים. היו אנשים מאוד מאוד חכמים. הם רצו לעלות לשמיים, להשביע את המלאכים, להוריד להם שפע כמו שהם רוצים ולא כמו רצונו של השם. זו הייתה המלחמה. הם רצו לשנות את כל מערכות הטבע ולהשפיע מבחינה רוחנית איך שלהם נראה שהעולם אמור להיראות ולא איך שהקדוש ברוך הוא רוצה. וזו המלחמה האמיתית, מלחמת הכפירה. אמר להם הקדוש ברוך הוא, אתם החלטתם להיות יותר ממלאכים, יותר ממלאכים, לכופף את המלאכים אליכם. העונש שלכם יהיה שאתם תרדו ממדרגה של בן אדם. הקוף, כך כתוב במסכת כליים, שיש, הרב בן שמעון דיבר על זה כמה פעמים, עולם הממוצעים, בין דומם לצומח, בין צומח לחי, בין חי למדבר, יש מיצוע. בין החי למדבר זה הקוף. הקוף מצד אחד הוא שח לבעלי חיים, אבל מצד שני הוא הכי קרוב, גם מבחינת כרומוזומים, אתם יודעים, מבחינת ה-DNA, יש, אני חושב, זה 97% ה-DNA של הקוף והאדם תואם. זה רק 3% מפרידים בינינו לבינם, מדבר על קופי האדם, כן? לא הבדל גדול, תראו איזה חסדי הבורא שיוצאים בני האדם, טעות של 3%, זה לא טעות קריטית, זה לא משהו. יכלנו לצאת קופיף, אבל הקדוש ברוך הוא שינתי, כסה להם רק שינוי קטן, הופ, שלח אותם. אתם רציתם להיות יותר ולהשתמש כבן אדם, להשתמש מעבר למה שהבורא גזר עליו, תרדו ממדרגת בן אדם. אותו דבר גם השדים. הגמרא אומרת שהשדים זה הממוצע בין מלאכי השרת לבין בני אדם. 3 דברים דומים למלאכי השרת, 3 דברים דומים לבני אדם. אז הורידו אותם מהמדרגה הזו, אתם לא תהיו בן אדם. או שתהיו שדים, רוחות, אותו עיקרון, או שתהיו קופים. וזה הייתה המידה כנגד מידה. כך מביא רבנו האור החיים הקדוש את התשובה למה הקדוש ברוך הוא עשה מידה כנגד מידה בדור הפלגה. הבאנו עוד כמה דברים מאוד מעניינים שקשורים לדור הפלגה, שהזרע שמשון כאן מסביר על כוחות התאומה ועל כל מיני דברים שקשורים לאברהם אבינו שחי באותה התקופה, אבל זה בעזרת השם, מי שירצה יוכל לראות את החידוש בהרחבה בספר מעבר לסגולה בחלק הראשון. ועד כאן, הקדוש ברוך הוא יזכה את כולנו לשפע של ברכה, שפע של הצלחה, וימלא כל משאלות ליבנו לטובה לעבודתו יתברך.
נסיים את התוכנית עם הרב מנחם מנדל פומרנץ עם סיפור מדהים על המרשם רבי שלמה חשבדרון, זכון צדיק וקדוש לברכה. סיפור מאוד מיוחד עם רמיה שפירא.
סיפר הגאון רמיה שפירא, ראש ישיבת חכם לובלין, מי שיזם את הרעיון של לימוד הדף היומי, מה שהוא ראה בעצמו בימי אלומיו. אותו זמן שהוא היה בביתו של גאון הדור המרשם, מרשם מברזן. רמיה שפירא היה נכד של הרבנית ממונסטריץ', שהיא התחתנה בזיווג שני עם המרשם. כך הגיע רמאי שפירא להיות בבית של המרשם. זה היה בזמן שהמרשם כבר היה זקן מופלג, בימים שהוא שכב על ערש דווי. המרשם היה סגור בחדר, ורמאי שפירא היה עומד כדי לעזור לו, לסעוד אותו, לעזור לו. ובאותו זמן, במבוא לבית, בפרוסדור, התאספו כמה וכמה מחכמי ורבני העיר, שבאו לדרוש בשלומו של המרשם, גדול הדור. כדרכו של תורי רבי ססף רישיון, שיחם וסיגם של אותם חכומים, אותם תולמידי חום, היה בדברי תורי. זה שואל, זה עונה, זה מקשה, זה מתרץ. והדברים היו שמחים כניסינוסו, מאירים כניסינוסו מסיני. בינתיים, התלמידי חכומים התחילו להתחדד בהלכה, ולעסוק בשאלה מעניינת, ייחודית. האם מי שירצה לנהוג איזה עידור בעצמו, לתת זרויה לחויים וקייבו לכהן, יש אחד מהמתנס קהינס, לתת מהפרה, מהבהמה, את הזרוע, את הלחיים, ואת הקיבה לכהן, מתנס קהינס. זה לא נהוג בזמן הזה. האם מי שירצה כן לנהוג ולתת לכהן בזמן הזה, האם זה נחשב מחזה כיוהרה? להיות שהמנהג בזמן הזה שלא לעשות את זה, האם מי שכן רוצה, האם יש לו לחשוש שבמעשים האלה יש משום גאווה, כאילו מעדר יותר מכולם, יוהרה? התחילו להתווכח, וקולות הוויכוח נשמעו עד לחדר הסגור של המרשם, ששכב על המיטה. פונה המרשם לרמאי שפירא, ומבקש ממנו, תשמע על איזה סוגיה, לך תברר מה הם, שומע שיש ויכוח חזק. תברר עצם באיזה סוגיה הם עסוקים. חוזר רמאי שפירא לחדר, ואומר לפני המרשם, מציע לו את הצדדים, את השיטות השונות, מה שהם אומרים בוויכוח. מסתכל עליו המרשם ואומר לו, הרי זה הלוכה מפורשת בדרכי מוישה, ברמו, בדרכי מוישה על אותו. בחלק יורד האסימי רייש פייבוב, שם באילכס מזי, זה מפורש הדין. רמאי שפירא פונה לארון, מוציא את הכרח הגדול של הטור, מדפדף לאותו דרכי מוישה, והוא רואה ששם יש את התשובה של המעריל, רבינו המעריל, שעוסק בשאלה הזו. הוא מדבר שם אם יש לחשוש ליוהרה, לגאווה, כשבן אדם קובע מזוזות בכל הדלתות של הבית. בגלל שהתפשט המנהג אצל רוב העולם, בימים ההם, שמספיק שיש מזוזה בפתח הבית. המעריל נזק נגד המגמה הזו, שלא קובעים מזוזות. הוא אומר, מי איתם והויו זה לבובום, להסיר את המכשול הזה שעוברים הדאורייסי ודרבונון, ואני לא יודע מאיפה הרגל הזה שממעטים במזוזות. אנחנו כבר רגילים היום שבכל חדר יש מזוזה. והוא קובע שבוודאי אין שום יוהרה ושום גאווה מי שנוהג בהלכס מזיז הקדין. הוא ממשיך שם ומביא תוספת מעניינת. נושא אחר לגמרי. כותב וכן כוסב מוהרם שאין יוהרה מי שנותן מתנס כי הנה אף על פי שהמנהג שלו לתת. אין בזה חשש יוהרה, חשש גאווה. מה שפירא מאוד התפלא, מאוד הוקסם, שהוא ראה דבר מופלא כזה, מרשם על ערש דווי, זוכר את ספרי הפוסקים לפרטי פרטים, עד ששאלה כזאת של הלכס מתנס קהינה, הוא מוצא באזכור שהובא בהבלעה, ובדרך אגב, בתוך הדרכי מוישה בהלכס מזיז. המרשם שם לב, שרמאי שפירא משתומם, ואז הוא מסמן לו שיבוא אליו יחד עם הספר הגדול של התור. ניגש רמאי שפירא, והמרשם לוקח את הספר, מדפדף בו עד לדף האחרון, ומראה לו בשולי הכריכה האחורית מה שהוא רשם בזמנו בכתב יד. על איזה יום? שעבר כבר. שם כתוב, היום זכיתי בעזרת השם לסיים את לימוד ספר התור 101 פעמים. המרשם מראה לו באצבע את המילים האלה, ולא מוסיף שום דבר. ומה שפירא הבין? אם לומדים וחוזרים שוב ושוב, עד שחוזרים על דרכי מוישה 101 פעמים, זה לא פלא שזוכרים כל פרט ופרט. כתב האבנינייזר, ברור מסוכת שוב, חוי שמשפוט, סימן פייטס, כתב שם לנכד שלו, אהובי נכדי, חזור על לימודך, לחזור, לחזור, גמורי ופוסקים, אפילו לחזור על דבר אחד כמה, כמה פעמים. ככה, דברי תורה יהיו מחודדים בפיך, בעזרת השם, תלמיד חכם גדול תהיה. על הפסוקים בפרשת השבוע, וישיבי המים היה לאורץ אולו יחבושוי, ואחר כך כתוב המים אוי אולו יחבחוסו, הלוך ושוב, הלוך וחסו. ציינו בעלי המסוירה שהמילה אולו יחמופיעה 4 פעמים בתוירה. אולו יחבושוי, אולו יחבחוסו, ויש גם אולו יחבגודוי, אולו יחבנוסע. היה רב שיר בוקסבום, רב שגלנטה, דורש את המסוירה הזו כמין חומר. שלימיס התוירה זה על ידי שחוזרים שוב ושוב. אדם לומד וחוזר על מה שהוא לומד, חוזר על משנוסוי, התוירה נמצאת אצלו כמנח בכפסר. אבל אם בן אדם מבקש ללמוד רק לימודים חדשים, עליו אמרו, הלא ימד ואין החוזר כזויריה ואין הקויצר. זה מה שנרמז במסויר על התוירה הוא מסביר, שהרי אין מים אלו תוירה, הוא לא יכבושוי מי שחוזר ושב על מה שהוא למד שוב ושוב, אז הוא לא יכבו גודוי. הוא גודל, מתעלה בתוירה וזוכה לידי הסתויר. אבל מי שהוא לא יכבו נוסויה, שהוא לא חוזר על מה שהוא לומד, רק לומד כל הזמן דברים חדשים, אצלו זה חלילה אולך וחוסר, שהוא יכול לשכוח את מה שהוא לומד ולהפסיד מכאן ומכאן.
תמיד נספר מתוך קולו של בעל המקור ברוך, אדמו"ר מסרט ויז'ניץ. ניגון מתוך של המקור ברוך, מתוך אוסף של שירים שמצאתי של בקולו של המקור ברוך.
ימתי מלכות מלך מלכיות ידי 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 ישמעו שלום רבב קדום מבוך ליעלמיו
נסיים בך, אנחנו בראש חודש, נסיים גם עם השיר, יהי החודש הזה לכבוד ראש חודש עם גילת פוטולסקי. לילה טוב, תודה רבה לכם על הזנה, תודה רבה לאל צייטין על ההפקה. לפסח בגד, כמו שאמרתי בתחילת התוכנית, משפחת המלכות לבית בגד, תודה רבה גם לו על העברת הדברים אליכם הביתה.
ישום מאי ישום מבבייסט כל סוסי נקוי לשים בכל יהי יהי יחוי לשפר כנדוע סביר יכול זה ישום מאי ישום מבבייסט כל סוסי נקוי לשים בכל איי 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 כל בוק ימלא ימלא משלו יצאינו המסע מתייעת בקור שעושינו והוא יצ'לח במעשה ידינו ברוחו והצלוחו במעשה ידינו ברוחו והצלוחו איי 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 כל זאת כמלא כמלא משלו איתנו המסע מתייעת בקור שעושינו והוא יצ'לח במעשה ידינו ברוחו במעשה ידינו ברוחו להצלוחו איי 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 ימלא, ימלא, משלו יצאינו המתה מתייעת בקור שעושינו והוא יצ'לח במעשה ידינו ברוחו והצלוחו במעשה ידינו ברוחו והצלוחו איי 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 קולות ימלא, ימלא, משלו יצאינו המתה
מקפה בטוב שעושינו וכו ישלח במעשה ידינו ברוחו והצלוחו במעשה ידינו ברוחו והצלוחו.